חודש טבת,
לעסוק בסקירה של הוגים בעיקר בהגות החסידית, על שאלת היחס בין ישראל לעמים, תרבויות זרות, צריכה מתרבות זרה וכדומה. זה מאוד מעניין לשים לב שגם בהגות החסידית יש התייחסות לזה. בדרך כלל הגישה הרווחת היא שהעולם החסידי פשוט הרים חומות. אין הגות חסידית שמתייחסת לשאלה מה צריך להיות היחס של עם ישראל לחוכמת האומות. אבל זה לא נכון, יש הגויים חסידים רבים שכן התייחסו לזה, ויש לי איזה מהלך מסודר של ארבע שיטות וכו'. חשבתי להתחיל את זה מהיום, ככה אמרתי, זה קשור לחנוכה, נחבר את זה לחנוכה ונפתח את זה את חודש טבת. אבל פתאום נפלה לידי אתמול הדרשה הזאת, אמרתי, אני חייב, זה נלמד עוד אותה היום, למרות שזה לא שיעור הגותי מסודר אלא יותר דרושים, גם לזה יש מקום. עד השם משבוע הבא, אם תגידו עליהם כן, תגידו לי נושא אחר וזה, נראה לי שהנושא הוא נושא מעניין. כמובן, כדי להבין את הנושא, אני צריך לעשות את ההקדמה טיפה בראשונים, ולאחר מכן לעבור ההתמודדות החסידית עם הנושא הזה, שהתמודדות מצד אחד של עומק, זה מעניין, יש שם איזו תופעה תרבותית מרתקת לנתח הוגים חסידיים שעומדים מול הדבר הזה, אבל בעזרת השם זה עוד חזון למועד לשבוע הבא. עוד חזון לאחרי המועד, עכשיו אנחנו עדיין בתוך המועד. וחשבתי ללמוד אתכם ביום ביחד תשובה, שהיא לא בדיוק תשובה, ספרי ישות כידוע מכילים מתוכם גם דרושים פה ושם, לא אצל כולם, לא יודע אם חדשות חתם סופר, לא זכרו לי שיש פתאום איזה דרוש באמצע.
יש חד כמעט כולו.
מה זה יש חד?
יש חד זה התכתבות עם הארצחיות, זה לא בדיוק דרוש, אבל הכל זה שם ענייני אמונה.
כן, כן.
ויש לו איזה מקום בחתם משפט שהוא מספר ש...
ענייני אמונה יש, אני רואה רגע על דרושים יותר. דרושים זה לא... יש לו שאתה חתם סופר, שכל דבר אתה עושה מקום.
לא, יש לו גם תשובה על זה, על שמעילה, איך... איך יעקב ישן על האבנים?
מקום קדוש, כן.
כן?
כן.
יש מקום שמספר, שהוא אומר, אני לא יכול לכתוב בגלל פריצי עמנו, אבל עומדים צופים משתחווים רווחים, גם אצלי ראיתי בבית כנסת. אני לא יכול לספר בגלל פריצי עמנו.
עכשיו, בתשובות אחת הספר שגולשות מנושאים הלכתיים לנושאים אחרים, אבל דרושים, לא זכרו לי. בכל אופן, אצל הפוליטיסטוס הגליציאני, אז מצאו הרבה דרשות, מצאו את דרכן לתוך ספרי השו"ת. פשוט הזה הוא שיעור של הגאון הקדוש, רבי יששכר, שלמה טייכטל, זכר צדיק לברכה, השם ייקום דמו. ואנחנו נמצאים בדיוק שבוע גם לפני עשרה בטבת, שזה יום הקדיש הכללי, וזה חלק קדושי השואה, אז לכן גם כן מתאים קצת להעלות את זכרו של אותו קדוש, גאון עולם עצום, ובעיקר בעיקר אדם מופת, איש מופת של אדם שככה בשנת ה-70 פלוס לחייו, מהפך את השקפת עולמו ותפיסתו, מקצה לקצה ממש. בבית שלי, אבא של אשתי, אבא של אשתי ככה הוא ממונקץ' הונגרי, שיש לו בבית הזה ספר דרשות נגד הציונות, רבן ההונגרי, ידוע בהונגרי היה מרכז לדמות הציונות. שם יש כמה וכמה דרשות של הרב טייכטל, חריפות, אני חושב שיותר חריפות מכל הדרשות האחרות. ממש, ניסוחים שסאטמר ומונקץ' הם פרווה לידם. ניסוחים מאוד מאוד חריפים. והאיש הזה, תוך כדי השואה, יושב לו בבונקר וכותב ספר גאוני שאי אפשר בכלל להכיל. אדם כתב ספר כזה בתנאי בונקר, זה בכלל לא... לא ניתן לתפוס. יש לי חבר שהוא עבד בצוות שהוציאו את הספר במדורה החדשה, התפקיד שלו היה לעבור על כל מראי המקומות. הוא אמר שהוא מצא בכל הספר תז אחד שהוא כתב שהוא בספר קטן ג' ובעצם בספר קטן ד'. זו טעות היחידה שהוא מצא בכל הספר, ויש שם ציטוטים מהכל. תנ"ך, חז"ל על כל חלקיהם, ראשונים, אחרונים, קבלה, חסידות, מוסר, ספרי עזר, הכל 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 נכנס לפנימה. כל מצוטט, מילה במילה בעל פה, בדייקנות שאני כדוגמתה, כולל מראי המקום, כמו שאמרנו קודם. באמת, אי אפשר לתאר את הגודל האיש הזה. אישיות נשגבת, פשוט אישיות נשגבת. טרגדיה גדולה שבורא עולם לקח אותו מאיתנו בשבוע האחרון, ממש ככה, ברגעים האחרונים בצעדת המוות, כמו אותם קורבנות רבים שהיו לצעדה. בכל אופן, את האלה בני סליחה הוא כתב תוך כדי השואה, והדפיס תוך כדי השואה, אבל תשוט בשני שכיר, הוא כבר הדפיס את אור החיים, הוא הדפיס כבר לפני המלחמה. אז זה הודפס לפני, באמצע הצדיקי כזה, משהו כזה נראה לי למדתי. חלקים אחרים של יורד דרך ושם משפט אבן עזר, הוא לא הספיק להדפיס, הדפיסו אותם צאצאה והדפיסו אותם אחרי השואה. וגם דרושים על התורה, שהודפסו, יש דרשות משנה שכיר, גם הם הודפסו. שם יש גם דברים מאוחרים יותר, כל מיני דברים שמהתקופה של השואה, אז מאוד מעניין לעשות השוואות בין זה לבין הבני שמחה. מאוד מרתק שם העניין הזה.
בכל אופן.
לפי מה שידוע לי בלי שינוי, מאוד מעניין דרך אגב שגם בשו"ת וגם בדרשות לא מצאתי לו ימינה או לשמאלה. זאת אומרת, אין, ודאי שאין תמיכה, הרוב גם נכתב לפני התקופה, ובציונות אבל גם כמעט אין התייחסות נגד. לא כמעט, אין התייחסות נגד. לא מצאת, אני לפחות לא מצאתי ועברתי, לא מצאתי. שום התייחסות, אז בספר השו"ת אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה לא העניין. יש פה בשם איזה דרוש, אבל זה ספרי שירות הלכתיות. בספר הדרשות הייתי מצפה שיהיה כלום, שום דבר, ממש שום דבר. אתה מוצא דברים שאפשר לראות בהם ניצנים לשיטה. דווקא בדרשות שלו, בדרשות אתה מוצא, יש תאריכים על כל דרשה, אז בצדיק ת', שין, שין א', אתה מוצא כבר דיבורים שלו על זה שמשהו פה קורה, משהו פה, חבר'ה, אתה מתחמר את זה, זה נורא והיום, צריך להבין, זה אות משמיים, זה שאנחנו צריכים להתעורר, לתיקון דרכנו, זה, הוא לא מתרגם את זה לשפה של הציונות, אבל בוודאי אפשר לומר שזה רק בגלל שעם ישראל עובר עבירות, זה לא יכול להיות, זה כי זה הוא שולל מיד. זה לא יכול להיות בגלל שיש מומרים ויש כאלה שאומרים, זה כן מצאתי בדרשה אחת שחוץ מפורש, בעצם נגד התפיסה המונקצ'ית והסתמרית לצורך העניין. לא בדיוק הסתמרית מדידה בציונות, לא בעבירות האחרות. הציונות היא הגורם, כן? יש רק בעיה חתנה שהשואה הייתה בדיוק על אלה שלא עלו לארץ, לא על אלה שעלו לארץ. זה פרט שולי שלא נראה במסתמר לא כל כך משמעותי שמבלבל אותו, כי הוא לא נתן לעובדות לבלבל אותו בדרך כלל. מה?
על ישראל ערבים.
מה זה, מה זה, מה הכוונה? כן. לא, אבל הם לא חלק מעם ישראל בכלל, הם לא ציונים, הם לא חלק מעם ישראל, אז איך יכול לחוד לכל ישראל ערבים? טוב, אז קיצור, הרבי מסתמר לא נתן...
יש ליחות לבי לחומרה.
אז הרבי מסתמר כידוע, הוא לא נתן לעובדות לבלבל אותו, ולא רק לעובדות, הוא גם לא נתן לחזה לבלבל אותו, ולראשונים ולאחרונים לבלבל אותו. הוא ירה חץ, יר מטרה, מה? והתאים את הכל לזה. בספר ואל משה שיש לי בביתי שהיה לי, אני שאלתי אותו לזה מישהו, הוא נעלם לי, יש הערות שלי, באחד המקומות אני פשוט בדקתי, הוא ציטט קטע עם שלוש נקודות באמצע, בדקתי ורק המילה לא הושמתה, מדרש מסוים, פרט שולי, מילה קטנה, שתי אותיות, גימטריה 31, מה זה כבר, לא כזה משמעותי, כן? אז כמו שאמרתי, לא נתן לעובדות ולא נתן לחזל לבלבל אותו, אז גם פה, אבל טוב, לא באנו לדון הרבה במסתמר, הרטשתל הוא ההפך הגמור, 180 מעלות, ולי יש תיאוריה שבאל משה נכתב ממש כתגובה לבנים שמחה, זאת אומרת שהוא ישב עם בנים שמחה במודעות גמורה ניסה להגיב, תגובות לא ענייניות, אבל זה מה שהוא ניסה לעשות. הוא לא מזכיר אותו בשום מקום, שזה גם כן פלא, ברור שהוא ידע של קיומו, התעלמות בוטה, כן. בכל אופן, איש מופת, איש פלא, איש שחייבים לעסוק בו, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אפשר להסכים, אפשר להתעלם מדמות של ענק בתורה, במידות, מעשים טובים, בידענותו, ובישרותו, הרי זה ישרות שאי אפשר לתאר בכלל, כן? פעם שאלתי מישהו, הייתי אומר את זה גם זה היה להפך, אמרתי לו, אני חושב שכן, אני חושב שאם הייתי מוצא יהודי שבגיל 70, הפך לדעתו, אני מוכן להגיד את זה גם על יוחנן כהן גדול, שבגיל 100 בערך נהיה צדוקי, אני מתרשם מזה, זה מרשים אותי מאוד. צערי הרב, הוא עשה את זה בקלקול היום ונורא. אבל הרי זה לא, דרך כלל, זה לא יצר הרע. אדם בגיל 100 כבר יצר רק כמעט ואין לו, וזה לא יותר קל להיות צדוקי מאשר פרושי. זה כולה ולחומרה. אז זה לא איזה יצר הרע כזה, זה לא שהוא יהיה המזרוכניק בגיל 100, כן? הוא מתוך אידיאולוגיה שלמה של תפיסה, החליט שזה דרך נכונה יותר, זה פלא עצום, זה תעלומה, התעלומה הכי גדולה היא שכמעט, אני לא מצאתי כמעט אחת שדנו לזה. כולם מזכירים את זה, חזל אומרים את זה, אף אחד לא מדבר, איך זה יכול, מה זה גדול הדור? זה יהודי ש80 שנה היה כהן גדול, 80 שנה הוא נכנס לקודש הקודשים ויצא בלי פגע. זה פסגת האנושות, זה האדם הכי קדוש שיש. האיש הזה הופך לצדוקי, הצדוקית הרי היא טיפשות אחת גדולה, כל מי שלומד טיפה הורס, זה טיפשות, לא יודע, אני מרים ידיים, אין לי פשר, אבל מצד שני, אני מתרשם מהיכולת הזאת, בגיל 100, הרי הוא לא נהיה כהן גדול, בגיל 5, כן? 80 שנה כהן גדול, זה מה שהיה ביחסית גיל 100, זה קרה. אמרתי קודם שבגיל 100 כבר אין הצערה, יש בדיחה מפורסמת שכתוב שבהלכה שהכל בטל ברוב, חוץ מ... אוי, נו, הרסתי את זה, נו. חוץ מדבר של המניין, דבר של המניין שהוא לא בטל ברוב. אז מה אומרים? הכל בטל ברוב, רוב השנים, התאוות כולם בטלות. לא תאוות האכילה ולא תאוות הרע, הכל בטל. חוץ מדבר של המניין, שאפילו באלף לא בטיל. זה נשאר, יש איזה טייבה מסוימת שנשארת גם את הזקנים. להפך, אם הם פולנים גם, אז כאילו הם חושבים, מה אני אוריש לנכדים? צריך שיהיה כסף. בסדר. הדרך שלא יהיה, הוא לא בגלל התאוות שלא יהיה. דוקי, וכל. מרשים מאוד אדם כזה, שבגיל 73 בערך הזה, תראו, היה סביב התקופה הזאת, משהו כזה. עוד אוכל בדיוק את הביוגרפיה שלו, אבל בערך סביב הגיל הזה. מרשים מאוד, ודורש לימוד. עכשיו פה היום נראה קטע שדבריו, שהוא גם כאן כל פלפול עמדני מעניין. זה מתרץ פה כמה וכמה שאלות מפורסמות, ביחד נכניס פה זה, אבל העיקר שבסוף נגיע מזה לחידוש מהפכני שמשנה את כל התמונה של חנוכה, ממש את כל התמונה של חנוכה, ושל השעות האחרון שנותרו לנו עכשיו, רבותיי, כל דקה, מקודש קודשים.
מקור השם משנה שכיר.
אני לא יודע, אולי בגלל לי שכר.
שכיר זה
שכיר. שכיר, כנראה זה בגלל זה, אבל אני לא זוכר בדיוק למה משנה שכיר דווקא. לא זוכר, חושב שבהקדמה כתוב, קראתי בעבר, לא זוכר.
משנה
מה? יש לי הבדל נשמה. טוב, אז חייב הוא התפיס את זה, זה לא משהו שהתפיסו ל... טוב, לא יודע, אני לא זוכר כרגע. צריך לבדוק את זה, מה אני לא יודע. טוב, עוד בעניין הנעל ובטעם תקנת חטא ימי חנוכה. גם התשובה הקודמת מתייחס לנושא שלנו. מצד צדיק ב' ופישטיאן, הישוע היה ומינה, היה בית הדין, הרב וראש ישיבה, פישטיאן. זה בהונגריה, סלובקיה כזה, אתה יודע, זה תלוי, תלוי ואתה תשאל איפה זה. האמא של חמי, כן, היא נולדה בעיר אחת, חיה בעיר אחת, והתחתנה בעיר אחרת, למרות שלא יצאה מעולם אותה עיר. נולדה בארץ אחת, גדלה בארץ אחרת, התחתנה בארץ שלישית, למרות שלא יצאה מהעיר שלה מעולם. אני חיה באיזה ברטיסלבה שם, באיזה מקום. זה היה רומניה, צ'כוסלובקיה, הונגריה, הכל זה מה. מה? לגבול, לגבול. קיצור, הסתובב. לפני מלחמת העולם הראשונה, בין המלחמות, אחרי זה, קיצור, כל יומיים עשו שם איזה חילופי גברי. זה אירופה שלפני השואה, במיוחד האזורים האלה, אבל גם כל האזורים שם, כל הזמן השתנה והשתנה והשתנה, אבל זה רומניה, הונגריה כזה. טוב. בנוסח דבר ניסים, קושייה עצומה רבותיי, אתם כבר פעלתם מכאן, אני עוד לא פעלתי מכאן, אני כבר שומרת מכאן לרגעים האחרונים, אני יכול להגיד על הניסים הרגע האחרון, אולי תאכלו משהו היום, אז יהיה לכם ועל הניסים עוד לפניכם. מה אומרים ועל הניסים? באו בניך את דיר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך, ודיקו נראות בחצרות קודשיך. מה זה בחצרות קודשיך? והקשו רבים ההדלקה בפנים בהי, ואיך אמר שדיקו נראות בחצרות קודשו? ופה ראיתי שיחה של רבי לובביץ' שאומר שבכלל זה לא נרות המנורה, הדליקו אבוקות, עשו שם שכה בית השואבה. היה הפינינג המוני, אירוע אדיר, באו כולם לרקוד, הדליקו נרות חצרות קודשך, עשו מה?
חצות, עם רכב.
כן, כן.
רכב שלך
בית. עשו כמו שמתואר שעשו אבוקות בעזרה ורקדו לאורם בלילה, אז גם פה אותו דבר. בכלל לא קשור, כמובן שהקושי בזה הוא אדיר, א' זה מה שאתה מילה נרות, והייתי יוצא שהעיקר חסר מן הספר, זאת אומרת לא הזכירו בכלל להתנס הנרות בעל הניסים, הרי תמיד כולם מקשים שנר חנוכה הוא רק לזכר השמן, על הניסים הוא רק על המלחמה. אז אומרים, הדליקו נרות בחצרות קודשך, זה המשפט שבו כן מכניסים את הנרות גם לתוך בעל הניסים. אז גם את זה הוא לקח. יוצא שבכלל כל הניסים בכלל לא מזכיר את נס המנורה, זה קשה מאוד להגיד דבר כזה. ונראה לי צד דשמעיא. דראיתי קושייה, לדעת הירושלמי, לכן הוא בתוספתא, לשולחן והמנורה והמזבחות והפרוכת מעכבים זה את זה. פה בסוגריים הוא מביא את זה מחד חינוך שדן בזה תזרות כרגע לענייננו, מה שהוא מנסה להגיד זה ש... מה זה ירושלמי בתוספתא? אין בבלי הפוך. בבבלי יש פלפול מדת הבבלי. חד חינוך חוקר בזה וכו', לא ברור מדת הבבלי, אבל בירושלמי בתוספתא מפורש לחלוטין שכל הדברים מעכבים אחד את השני, אי אפשר לעשות חלק מהעבודה בלי שאר הדברים, בסדר? התקשות, למה יש פלפול בבבלי? כי הבבלי פוסק שמקריבים אף על פי שאין בית. מקריבים מה זה אומר? שמזבח לא מעוקב על ידי מנורה שולחן למזבח הפנימי. בסדר? דרך אגב, בהערת סוגריים לא חייב להיות בכלל שהבבלי לא יסכים לכיוון ההפוך. בסדר? שאי אפשר לעשות עבודה פנימית בלי מזבח בחוץ. בסדר? זה נראה שהוא לא יכול לקלל ירושלמי. מה?
מזבח
הוא הכרחי, בדיוק. המזבח הוא הבסיס, זה הכל. מה?
שיהיה גם פתח על מועד, וזה אפשר לשחוט.
אוקיי, נחינה מזה, קושיה שהגמרא שואלת כבר, וזכים קופי דל. בסדר? והיא עונה על זה מול פתח, מול המקום שצריך את פתח על מועד. הגמרא עונה לנו, מה נעשה? זה גמרא, מה? כן. זכים קופי דל, ראית בו, ראית בזכים קופי דל, ראית את הסוגיה.
אמרתי, אבל אני לא זוכר שיש כזה תירוץ, אני זוכר שתמיד שיהיה פתח על מועד בטוח, ואין אפשר לפחות אותו מפה.
כן, אז בסדר, הגמרא שואלת את זה, והתירוץ של הגמרא הוא שמול המקום שהיה צריך את פתח על מועד. אבל המסקנה של הגמרא היא, מקריבים שבין בית. בסדר, זה מפורש בכולם, אף אחד לא חולק על זה, שאפשר להקריב מזבח אם יודעים מקום המזבח, כל זה, זה, גם אם אין מקדש, זה ככה נמצא גם הרמב״ם. והמזבח עצמו כן מעכב, הוא מעכב. בסדר, זה יכול שכל הפרטים, אבל מקום המזבח מעכב, בסדר, ואין שום משהו שיחשב למזבח, אפשר לעשות שם איזה אבן, אבל משהו שיחשב למזבח, זה מעכב. אבל אז יכול להיות שהמזבח מעכב את הבפנים, הבפנים מעכב את המזבח, זה יכול להיות. לכן אומר, הבבלי שתק מזה. אולי יש ידיעות ימינה ושמאלה, אבל ירושלים בתוספת המפורשים, שכל אלה מעכבים אחד השני. אז איך זה יכול להיות? לפי מה זה מבואר במגילת תענית? שבאתי לכם בעמוד השני עוד רגע נציץ שם בפנים, המזבח לא נגמר רק אחר זין ימי החנוכה. כמובן, כל זה ברור זרוע. אם כן, איך הדליקו אז את המנורה, הרי מזבח מעכב את המנורה עד כאן הקושייה? זהו, קושייה עצומה. באמת, אחר אותי, זה לא קושייה של איזה פלפול ודרוש. זה ממש קושייה פשט. כן, שוב, אני אומר פעם, בהנחה, שירושלים ותוספת הם יחידים שמתייחסים לזה, ואין ממש חולה. וזה כאילו הנחת היסוד שלנו כרגע, שהכל מעכב אחד השני, מזבח אין מפורש, מגילת תענית רבותיי, זה לא איזה וורד שהגננת המציאה, מגילת תענית המקור הכי קדום שיש לנו, במיוחד חנוכה כולה נלמדת מגילת תענית, כל הברייתא בשבת, כולנו לוקחת משם, ראינו את זה שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, המקור לזה, אומר לך, אין דבר כזה, זה לא יאומן, לא היה מזבח עדיין ממש מניע, זה יחיד לי כמו נורא בכלל, כל הדיון לא מתחיל, לא נער, לא, שום דבר. ונראה לי להעלות, דעד כאן הכלים מעכבים זה את זה רק מבפנים במקום מזבח ומנורה, אבל מבחוץ עד מעכבים זה את זה. עכשיו תגיד החידוש גדול, וכן הובר בירושלמי שם. הירושלמי שם אומר מפורשות, שמתי הם מעכבים? שהם כסדרם, וכשהם אינם כסדרם הם לא מעכבים. עכשיו המזבח אי אפשר שיהיה במקום אחר. גם הלחם הפנים לא יכול להיות במקום אחר. יש כלי אחד שיכול לצאת במקומו, והוא המנורה, שהדלקה כשרה בחוץ. עכשיו שתי אפשרות איך להבין מה זה הדלקה כשרה בחוץ. אפשרות אחת, שבסוף המנורה חייבת להיכנס פנימה. אפשר להדליק בחוץ ולהכניס בפנים. שזה דרך חידושו של הרב ישראל אריאל. הוא מסביר מה זה והדליקו נורות בחתיכות קודשך. שנתנו בכוונה לישראלים, רצו שישראלים שהיו שותפים למלחמה יקבלו משהו, נתנו להם להדליק בחוץ, הדלקה כשרה בזר גם, שני חידושים, הדלקה כשרה בחוץ, הדלקה כשרה בזר, יש כאלה שאומרים שזה הבעתליה, זאת אומרת, בגלל שהדלקה כשרה בזר, מוכח שהדלקה כשרה בחוץ, כי זר לא יכול להיכנס פנימה. איך שלא יהיה, הדלקה כשרה גם בזר וגם בחוץ, הדליקו בחוץ, אז הכהנים הכניסו פנימה. זה הרב ישראל אריאל, יש לו מהלך ארוך להסביר את העניין הזה, בסדר? מה?
אולי זה צריך להיות
שהנחה עושה. הוא מנסה להראות שזה סוד הסוגיה, שבמנורה הנחה עושה מצווה, ובחנוכיה הדלקה עושה מצווה. זה החילוק ביניהם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
יש יין אם הרב רוצה.
מה?
יש יין אם הרב רוצה.
גם אם אני רוצה, אני לא יכול. אני צריך לנהוג לך עכשיו הביתה. תודה, יישר כוח. זה גם כן משקה. אחד משבעה משקים, מחשב גבוד התאומה, זה מים, זה גם כן משקה. טוב, בקיצור, אז אומר ירושלמי כשהם כסדרה מעכבים, שאינם כסדרה מעכבים, מעכבים. מה את המשפט התמור הזה של הירושלמי? אז הוא מבין, זה ההבנה שלו. אם אני זוכר נכון, לא הכנתי את זה היום בפנים, אבל ככה זה יכול להיות שגם מראה הפנים. מפרשים שם, מישהו מפרשי ירושלמי על הדף ככה ודאי מפרש. שהכוונה היא שאם עושים משהו לא במקום שלו, אם זה מזבח הזהב, השואל ראשון זה לא טוב, כי זה בפני עצמו לא תקין. אבל אם זה המנורה שאפשר להדליק אותה לפחות בחוץ, אולי גם להשאיר אותה בחוץ, אז בעצם מה יוצא? זה לא מעכב. במקרה כזה המזבח לא יעכב. למה? לא משנה, כי כנראה הלימוד שם הירושלמי שיש איזשהו מבנה שצריך להיות. כשהמבנה הזה קיים, אם חסר ממנו חלק זה מעכב. ברגע שהסרתי שבשיבשתי את המבנה בכל מקרה, אז זה לא מעכב אחד את השני.
כתוב, נורא נוכח השולחן.
שמה?
צריך להמצים אתם נורא נוכח השולחן, זה המקום שלה, כאילו, צריך להיות מודע שולחן.
היא נכנה מזה, אז עכשיו תקשה קושייה לא על מה שאמרנו עכשיו, אלא על זה שגומו שהדלקה כשרה בחוץ. תקשה קושייה, היא נכנה, אז התירוץ הוא שזה צריך את המקום שלה, זה לא לעיכוב, לא שנה עליו, הכתוב לעכב. הרי בקודש יש לנו כלל, כל דבר שלא שנה עליו הכתוב הוא לא מעכב. זה לא שנה עליו הכתוב אלא אמר פעם אחת, לכן זה לא מעכב. לעומת זה בשולחן ובמזבח כתוב פעמיים. בסדר? לכן שנה לא כתוב להקב. הנורא לא כתוב, לכן לא שנה לא כתוב להקב. ברור של חתיכה צריך להגיד באחד, לא שאלה. אבל להקב זה לא מעכב. אז אם ככה, מה יעשו? כאן לפסק הרמב"ם, דעת הדגת נאות קשה מבחוץ, על כן באמת אז הדליקו מבחוץ, כדי שלא יעכב המזבח עליו. באו אמרו, מזבח אין. ייקח שבעה ימים. מה נעשה בינתיים? בואו נדליק נרות. איך נדליק? אין מזבח. נדליק נרות, אלה בחוץ. נגמר העניין. על פי זה יבואר את... מה? לא, מזבחות, שניהם, תראה, תראה את הלשון של ירושלמי, מזבחות. אתה רואה? ירושלמי נורא, והמזבחות והפרוכת, צריך את שניהם. בסדר? אז אני מתעלם עכשיו גם החיצון הם וגם פנימיים, אתה נורא, אני שם בחוץ, שלום, ישראל. כתוב, מזבחות, תראה, כתוב. תראה, אתה רוצה להיות פה, נורא מהמזבחות והפרוכת.
כן, להקדים כן, אבל מי אמר שהמזבח הפנימי נזוק בזה?
לא, אני זה לא אמרתי, נכון, זה אני לא יודע, באמת חיפשתי בעבר רבות, לא מצאתי. פעם לפני, לא עכשיו שאלתי, היום כבר חיפשתי, לא מצאתי שום מתייחס, והכל שמתייחס מפורט לשאלה מה היה במזבח הפנימי בשולחן, כן? על המנורה כתוב שתימו את השמנים, מזבח החיצון שברו, כתוב ששברו אותו, מזבח הפנימי ושולחן חיפשתי בספרי מכבי, חיפשתי זה, לא מצאתי, אף אחד מתייחס, לשאלה מה היה איתה, שתיקה, לא יודע.
זה מנורה נכון.
כן, בסדר, אני אומר, אבל זה, שאלה גדולה שזה המנורה הזאת או לא, אז לא, זה יותר מוכר, מה, זה טיטוס, זה יותר מוכר, זה כיוון בית שני. מה? כן, בסדר, שאלה עכשיו מבין שם, בסדר, אוקיי, שאלה איך אתה מייחס לזה היסטורית, זה לא ברור הסיפור של יוסף משיטה, איפה אתה שם ואתה מכיר אותו היסטורית, זו שאלה גדולה מאוד. כן, אבל נגיד שכן, יכול להיות שהנורה לא הייתה בכלל, שככה פשט של הגמרא, הגמרא אומרת שלקחו בשיפודים של בת וכו', אז מנורה לא הייתה, פיזית, לא רק שאלה את עצמה, לא הייתה מנורה, מזבח וזה, לא מצאתי, אם אני זוכר נכון שוב, זה לא משהו שבדקתי אותו היום, ככה יש לי בראש יושב שבעבר בדקתי את הנושא הזה, ולא מצאתי התייחסות. אז יכול להיות שבדקתי וכן מצאתי, אני לא זוכר, יכול להיות שיש, ואני לא מצאתי באמת. אבל לי כרגע לא זכור שיש התייחסות לזה. אני איך שלא יהיה.
רגע, אז מה אני מרוויח שהדליקו בחוץ?
אם אני אומר שהעיכוב הוא רק אשר כל הדברים נעשים במקומם, אז כשאין מזבח, אני לא יכול להדליק נורה בפנים. ברגע שמדליקים בחוץ, אני יכול להדליק גם נורה בחוץ. כן?
אם זה היה בפנים, אז גם המזבח החיצון היה מעכב.
כן, כן, כן. וגם הפנימי. ברגע שזה בחוץ, לא אכפת לי, לא מזה ולא מזה. המנורה עומד בפני עצמה, מדליקים, מקיימים מצווה, כמובן פחות טובה. מקיימים מצווה כי זה לא מעכב. שלום על ישראל. זה מה שהם עשו. אוקיי. על כן, באמת הדליקו מבחוץ, שלא יעכב המזבח עליו. על פי זה יבואר היטב לשון הנוסח דלעיל, בכיוון דאחר כך שבאו לבתיך. פינו את החלך ותארו את מקדשך, ושהו בתארת בניין הכלים וגם המזבח שבעה ימים, ממילא לא היו יכולים להדליק מבפנים, אבל כן הדליקו נרות בחצות ראשיך בדוק. רוצה לקחת רבותיי, זה נשמע פלפול גליציאני, בעיניי זה ממש פשט. ממש פשט, לא רק במילים שהדליקו נרות בחצות ראשיך, אלא הכרחי לומר שזה מה שהיה. אלא אם כן נגיד שהם חלקו על הירושלמי והתוספת הזה, אבל אם לא נגיד ככה, אז איך הם הדליקו בפנים? פשוט בלתי אפשרי. אם כי, בהערת שוגיים, בסוף, בסעיף ג' פה, הוא מנסה את התירוץ אחר. אתם יודעים, אולי נראה שנייה את התירוץ הזה, ואחרי זה נחזור למהלך הרוחני שלנו. כי בהערת שוגיים, יש לנו נפקא מינה גדולה גם לענייני תכלת, ועוד כמה דברים, אז בואו נראה. ובעיקר הקושייה הנ"ל, עוד אחרי זה נחזור לאור זרוע. קודם כל, לסגור את הפינה של תירוץ אחר לקושייה. זאת אומרת, יכול שהדליקו בפנים, אבל איך עשו את זה? ובעיקר קושייה הנ"ל נראה הנ"ל, כיוון דהמנורה ומזבח מעכבים זה את זה, ובין חנוכה לא היה מזבח, איך הדליק את הנורה? אתם רואים כאן, בפסקה האחרונה, נראה לומר, דהי ירושלמי הנ"ל מובא גם תוספת דמנחות פרק ו', שם כחשיב כל הדברים המעכבים זה את זה, וכחשיב גם כן תפילין של יד ושל ראש מעכבות זה את זה, ממנו אלא אחת יניח אין שם. בואו נסביר את הרקע, אותה המשנה הידועה והמפורסמת המוכרת לכולנו מסכת מנחות אומרת, אלו דברים שמעכבים זה את זה, ואלו דברים שאינם מעכבים. מעכבים, ארבעת המינים וכו' וכו', אין טעם איתו לשלושה המינים, אינם מעכבים של יד ושל ראש, תכלת ולבן וכו' וכו'. עכשיו, התוספת גורסת אחרת. התוספת אומרת, לא, כולם נקראים מעכבים זה את זה. ואז אתה אומר, זה חמאס, אתה מדבר, והתוספת חושבת שאם יש לי רק של יד, אני לא אניח של ראש, אלא מה פשוט התוספת? שאם אני אניח רק של יד, לא קיימתי מצוות תפילין כסדרה, אבל יש ערך לקיום חלקי של המצווה, להבדיל מ... הבת המינים כדוגמה שאין שום ערך לקיום חלקי, פה יש ערך לקיום חלקי. אז יש שתי צורות של לשונות, אין הבדל בהלכה, גם המשנה וגם התוספת הצורות אותו דבר. יש מצוות שאין ערך לקיום חלקי, יש מצוות שיש ערך לקיום חלקי. בשתי המצוות הללו אני חייב לקיים את כל פרטי המצווה, אין לי אופציה אחרת. אם נאנסתי ואני לא יכול לקיים חלק, אז קיום חלקי הוא שווה. בסדר? אוקיי. לפני שנמשיך לרגע בהערת סוגריים, מה ההשלכה של זה לגבי תכלת ולבן? המשנה הרי שאני תוצאתי שהתכלת לא מעכבת לבן, לבן לא מעכבת תכלת, יאללה סבבה, אין לי תכלת. כן, לא אומרים שמה סבבה, אז בכלל משהו יותר קולקל, זה אני חושב שבארץ הוגן, אפשר להגיד כן תחלת, לא תחלת, מי שאומר סבבה אין לי תחלת, זה כמו מי שאומר שלום לחזה, כן, זאת אומרת, יודעים שההולכת לשם זה צהל, ביום שפינו את בית לחם, יש סיפור מכלי ראשון, חמי היה איתו. באוסלו, 25 שנה, 20, כן, לא נולדתם.
לא נולדתי, כן.
פינו את בית לחם. קיצור, עכשיו הוא היה נוסע כל יום, דרך בית לחם, לישיבה בארץ ציון. והוא תמך, הוא תמך באוסלו. אחרי זה הוא חזר, הוא לא משנה, הוא תמך. אז הוא נסע, וכבר היה כביש עוקף. הוא ביקש מחמי שניסע דרך בית לחם אותו יום, עוד היה אפשר. שהם ייסעו, נסעו דרך בית לחם, והוא עצר בכניסה, הוא ליד קבר רחל שם איזשהו מקום, יצא מהרכב בבחיות נוראיות. אמר את הפסוקים, הרי היה חורבה וכו' וכו', וקרה. הדין שרואה הרי יהודה וחורבנן. בסדר? זה באמת דבר די נדיר. אין הרבה מקומות שהם נכנסים לקריטריון, הרי דיון, הרי יהודה, הרי ישראל. לכאורה צריך דווקא הרי יהודה ולא ישראל, דווקא תוכלו ללכת יהודה, עיר שאתה בטוח שאתה יושבת פעם, שחרבה, פה זה חרבה פעם במובן המילה של המילה, שליטה של גויים וכו' וכו', ואת יוסף שם, ואז זהו, קיצור, קרה, ויכול שהוא גם בערך דיין האמת, יש שם אחוז, אני לא זוכר את הסיפור עם חמי, אני אבדוק את זה, אז ממש הוא תיאר את זה, ממש שם איזה זמן איתו, ובחור ככה, וכו'. חמי סיפר את הסיפור, כי משיח הפתאום, ואני נגעתי, אמרתי לו, לא, אבל הוא תמך בפינוי, למה תמך בפינוי? תמך בפינוי בדמעות. יהודי צריך לאהוב את ארץ ישראל, הוא חושב שפיקוח נפש דוחה וכו' וכו', ראינו בסוף איזה פיקוח נפש עצמם, זה לא משנה, אבל אוקיי. אבל אדם שלא מניח, שלא שם תחלת, צריך להגיד, אני משתוקק לתחלת כל כולי, אני משתוקק לעלות להר הבית כל כולי. לא עושה את זה, לא יכול, כן, הרבנים אסרו, אני לא יודע, פה הנה, אני אומר לכם, מיד זה מין מצב שההתנגדות לדברים האלה נפכה להיות איזה מין, חס וחלילה, לא להתלי הר הבית. תשתוקק על הר הבית, רק אני לא יכול, מה אני יכול לעשות?
שרב שמואל אליהו, כל ההתבטאות של הרב שמואל
אליהו. כן, כן, אני אומר את זה, שצריכה להיות ההרגשה של השתוקקות וההרגה. לחיים מלאים של תורה ומצוות. תכלת זה אחד הדברים הנפלאים ביותר, שעכשיו לדון, כן, לא, רבנים, חידושים, כל הדעות לגיטימיות. אבל, כאילו...
מצד השני צריך לא להגזים.
שמה?
החניון של החמורים, יש כאלה שככה מדברים
על הכותל, ודאי, טוב, זה ברור לחלוטין, ברור שזה קלקול גדול.
גם התחלת שם מקצינים אותו שני. גם התחלת שם מקצינים אותו שני.
כן, תמיד
זה ככה. שאם נוציא את חלט, אז הוא מאגן את התקינות של...
לא, זה לא...
של הלבד, בשביל שלא...
לא, זה לא קיצוני. לא, זה לא קיצוני. זה דעה הלכתית, זה בדיוק בסוגיה שאנחנו נותנים עכשיו.
אם אין
לי תחלת,
אני לא צריך חובה ודאי תוך חובה בלבן?
כן, זה מה שאני הולך לדון עוד רגע. שנייה, בוא, אתה יודע, כרגע אני אסבור אותך חצי משפט ואז אני אחזור. רגע, שנייה, רגע, בוא, תשיב. עוד רגע אני אדון בזה, אבל נגיד שאני אומר שהתחלת מעכבת הלבן, בסדר? אז מי שלא שם תחלת לא שם, כי הוא סומך על הרבנים שאומרים שזה לא תחלת בכלל וכו' וכו', כן? אבל מי ששם, הרב ליאור פוסק ככה, לא משהו כך מרחיק לכת. מי ששם תחילת, אסור לו לשים בגד ארון, הוא בלי תחילת, אסור. תשליח ציבור, זה מקום, אל תשים את הליט. אלא אני כן נכנס פה לדיון של תלית של ציבור, אם אני חייב או לא חייב, אתה שאולה. אם אני חלק מהציבור הזה, לא חלק מהציבור, הקצות מנתיבות, לא משנה, אבל...
שאלתי אותו על תלית של ציבור.
מה?
שאלתי אותו על תלית של ציבור.
כן, מה הוא אמר? מה הוא אמר?
התיר לי עם לבן.
השאלה, לדעתי החילוק הוא קצת לפי הקצות הנתיבות, בשאלה אם זה ציבור שאתה חלק מהציבור הזה או לא.
לא, שאני חלק.
על הציבור שאתה חלק, הוא שאלת אותו.
אל תיפוש, פה אני לא חלק, פה יש לי את זה, אני לא גר כאן. פה יש תליתות,
כן.
אפשר לעשות, בינתיים כבר הביאו פה
תחילות. אבל לציבור שאתה חלק זה לא ברור שאפשר להגיד, כי אז אני בעלים. אני בעלים משותפות.
עושה תיקון גדול.
כן.
זה לנו תחילת.
כן. מורי ורבי הרב אריאל אומר שבכל בית כנסת שיש בו מישהו ששם תכלת, צריך להציץ את זה. כן.
לא יודע, איך נהיה
מעכב איתו? אז בואו, אז זור, חזר, חזר, חזר.
אני לא אומר שתכלת...
לכן מה שאני מנסה להגיד, יש הבדל בין חוות החמורים לבין זה. חוות החמורים זה סתם ביטוי חריף, ולא נעים להגיד למקום שהתקדש בקדושת עם ישראל של 2000 שנה התפללו בו. בסדר? הוא נובע מזה ששכחו. אז כל אחד מוקצינו כיוון השני, כן? אז זה לא ראו. פה זה לא, מי שאומר שמי שלא שם תחילת הוא חמור, אז הוא גם כן קיצוני. מי שאומר, אני מחמיר על עצמי לא לשים את הליגוד תחילת, אני עובר ככה, עכשיו לא, בוא נראה למה, עכשיו נחזור לעניין שלנו. הרי על מה אנחנו מתבססים? להעביר משהו? משהו... יש כאלה שאוהבים לקרוא לכותל חניון החמורים. הרי בזמן הבית, המקום של הכותל היה חניון חמורים, זה כתוב מפורל. שוק בהמות, היה שם שוק בהמות, בסדר? אז חלק מכל החבר'ה של הר הבית, זה שוק הבהמות. על הכותל. בסדר? מאיפה זה נובע? מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מזה שבאמת נהיה לאנשים מוח עקום. מוח עקום הוא שהכותל הוא המקום הקדוש ביותר לעם ישראל. מה זה שטויות האלה? מה פתאום? הר הבית ובית המקדש שהיה המקום הקדוש לא ביותר, היחיד. עשר קדושות, ארץ ישראל קדושה מחוץ לארץ, ירושלים מארץ ישראל, והר הבית קדוש בירושלים. אין מקום קדוש אחר. המושג המחלקה במקום קדושים הוא שקר. אין מקום קדושים. לא קבר הרשב"י ולא קבר לא משנה מי. זה מקומות בעלי מדרגה וערך, קברי צדיקים זה מקומות בעלי מדרגה, הם לא נקראים קדושים בהלכה. אחר כך קדוש, יש עשר קדושות, זהו, אין קדושות אחרות. קדושת מקום זה רק המקומות האלה, מה?
השכינה ירדה מהקרוב לקרוב השני וכו' וכו'. איפה היא נתקעה בכותל? כתוב שבכותל, השכינה לא
קרה. של הכותל, של הקיר המערבי של המקדש. חד משמעית, לא, שום ויכוח, חד משמעית. הכותל המערבי של המקדש כתוב מפורש. במדרש שיר השירים רבה, כותל המערבי של בית המקדש. של אפילו כתוב של קודש הקודשים שם, לא רק של בית המקדש, כן? זה שלא יותר תתבלבל, אולי תגשו משהו אחר, של קודש הקודשים.
זה בתוך המחומש ובנוי הקודש של בית המקדש, בתוך המבנה, אבל זה אחד הקטנים של הקודש של בית המקדש.
לא הבנתי, אתה רוצה להגיד לי שהכותל המערבי שלהם הוא קודש של בית המקדש? ודאי שלא.
לא, הכותל המערבי, דבר עליו כל ההיסטוריה, שלא עדיין לא שכינה, זה לא הכותל
שלהם? לא, זה הכותל, מה שהרבות חזר לא רואים מדרש, זה כותל מערבי של המקדש.
אז היה שתי קטעים שלא
הצליחו
להחריב אותם? גם
של הר הבית וגם של המקדש? לא, זה סתם וורט, זה לא חזל, לא הצליחו להחריב, כן? לא הצליחו להחריב שום כותל, גם הכותל המזרחי והצפוני והדרומי זה הקטנים הם קוראים. לא, 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 הוסיפו למעלה לבנים. שלושת הקטלים, חוץ מהצפוני שהוא קבור, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, דרומי, מערבי, מזרחי, אלה קטלים הרודיאנים אם לא לפני הרודיאנים. חד משמעית, אין על זה ויכוח בעולם כולו, בוא חבל.
זה לא 500.
נכון, זה חינמי, זה הרחבה של אורדוס. זה הרחבה של אורדוס.
אה, אורדוס
הרחיב
את הרבה?
אורדוס הרחיב, כן. לא, 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 הרחבה הרודיאנית, שבאמת יש פה ויכוח עליה, אור שמח, האם נתקדש או לא נתקדש, השטח המורחב. אפשר לומר שרק קלטה קלטה הוא קדוש והרחבה היא לא קדושה. אבל זה ברור שהחומות הללו זה החומות המקוריות שיש לנו מזמן בית שני. אין בזה שום ויכוח בכלל. והחומה ה...
בדרומי אתה רואה את שערי חולדה בעיניים.
כן, 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 זו שאלה. לא, בוא, חבר, תקשיב, בוא, יש דברים שאין אתם בזלזלן את הזמן. זה גם לא הנושא של שיעור עכשיו. אתה רוצה לשבת חזר אחר כך, אין על זה חולק בעולם כולו. עורר, בסדר? שזה לקטלים. השאלה היא לאיפה הרחיבו. יש כאלה שטונים שבמערבי לא הרחיבו, שמערבי הוא אותנטי, כמו... הרי יש שני בית שני, בית שני הראשון של החשמונאים ובית שני השני, בסדר של אורדוס. יש כאלה שטוענים שהכותל המערבי של היום הוא בדיוק כמו הכותל המערבי של פולגת הייחוס שלנו, של בית שני הראשון, דרום, הצפון, המזרח, הרחיבו, בסדר? יש דרך אחת, זה השני אומרת, הפשט הפשוטי שלו, שהרחיבו לכל הכיוונים, זה כמעט מוכח בעליל והמון המון ראיות. אז זה אפשר להתווכח לו, זה אני מוכן להתווכח, אבל זה ברור לחלוטין שהרחיבו לכל הכיוונים. ובא שחזן אומרים שלא חרב, שלא זז הקדושה, זה על כותל המקדש, נקודה, סוף פסוק, כמו שחרב יום, אין בזה דיון בכלל.
אז למה קידשו את הנקודה הזאת דווקא, את הכותל המערבי?
כי היא הכי קרובה. היא הכי קרובה. לכאורה, יכולו להתפלל גם בדרומי ובמזרחי. למה להתפלל דווקא במערבי? הכי קרוב? הכי קרוב, הקדושה בהר הבית היא במערב. שכינה שורה במערב. אז המקום הכי קדוש בתוך הר הבית, מחוץ להר הבית, הוא הכותל המערבי. הוא הכי קרוב לכותל המערבי של בית המקדש. זה פער עצום. כן, פער אדיר.
בית הצדדים זה אחורי בית המקדש.
שמה?
כן. זה אחורי בית המקדש.
כן, 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 זה אחורי. אם נגיד שזה הר הבית לצורך העניין, זה הכותל המערבי, בסדר? ופה המקדש עמד פה, פחות או יותר, נשים את המקדש ככה, בסדר? פלוס מינוס. אז אתה נמצא פה, זה הכותל המערבי של היום הוא פה, הכותל הקטן הוא יותר פה, בסדר? אתה נמצא פה, הפער בין פה לפה, הרבה יותר קטן מאשר פה, פה, כל הנקודות האלה מאוד רחוקות, כן? זה אחד, שתיים, זה בתוך העיר, זה מחוץ לעיר, אנשים חיו פה, בסדר? בירושלים, ירדו לכותל, עלו, ירדו, ירדו, זה המקום הכי טבעי. זה הסבר אחד, שום קדושה או משהו מיסטי, תן לי לגבי של המערבי, נקודה. מאידך גיסא, זה לא שום חמורים.
וגם שם צריך לצדם.
אז מחלוקת, מחלוקת שני הגרסאות, אוספת וזה, כן. אני לא מצודד שם, אני סובר שזה פשוט לי שנשמע את הגמרא בעשרת ברכות, אחד משמעית, עשר קדושות, היה עומד בירושלים, לפני חמם עליו להר הבית, לא במקדש. אז אני אומר לי, טוב, תעזוב, זה לא נושא עכשיו. טוב, חבר'ה, בואו נחזור חזרה, בסדר? אז יש כאלה מחנים, דרך ההיסטורית אין ויכוח שהכותל המערבי שלהם היה שוק חמורים פעם. גם כזה, גם זה אין ויכוח. זה היה המקום, היה שם שוק בהמות. מה זה שוק בהמות? ששימשו לבחירה למקדש, זה היה המקום. וגם כן, המילה בהמות היום נשמעת לנו משהו שלי. זה היה שוק הקורבנות, יקראו לו, לא שוק הבהמות. בסדר? עכשיו, איפה זה נובע? זה נובע מזה שאנשים התבלבלו, והתחילו להפוך את המקדש, אז נהיה. התיאור של הצנחנים רצים דרך הר הבית לכותל, זה הרי פשוט לא יאומן, כן? זה משהו אבסורדי. בסדר, צריך מאוד לזכור את זה, אני חושב שיש כמה מרבני דורנו שאתה ממש רואה את זה אצלם, מתנגדים חריפות עליה לרבית, אותם רבנים, על השתוקקות, ערגה, רצון, געגוע, כולה, ואמר לי פעם רב אחד, אני מקנה בך, אתה עובר איסור, קודם כל הוא רב נורמלי, הוא לא חושב שאני עובר כרת, כי אני לא עובר על כרת, כן, שאני עולה לרבית, אז קודם כל הוא נורמלי, אמר לי, אתה עובר איסור, איסור כרבו, אתה ראשית עשרה וכולה וכולה, אסור, למרות אותה אני מקנה בך, הלוואי והייתי זוכה, אבל זה המירה של מישהו עם שכל בראש. בסדר, אני חושב אחרת ממנו, עלייה לרבית, הכל בסדר גמור, אבל להתנגד לעלייה בצורה שניתה היום, כאילו זה משהו כזה, מתואב כזה, הר הבית, מה יש לנו לחפש שם בכלל? אמר לי פעם, מה יש לך לחפש שם? משפט הזה שמעתי פעם יהודית אומרת חכם, לא ממש חכם, מה יש לך לחפש שם? מה יש לך לחפש שם? תחפש לדעת כמה ברגים שלפו לך בדרך, לא יודע מה קרה. בכל אופן, חזור חזרה לענייננו, כן? אז איפה היינו? בעקב זה את זה. אז בואו נזבור את הפנייה של התחילת ואז נחזור בחזרה אלינו, כי הזמן כבר קצר. מה אמרנו הרגע? התחלת מעכב את הלבן לפי התוספתא ולפי המשנה. לא, אבל אמרנו אותו דבר בעצם. מה שני המקורות האלה בעצם אומרים אותו דבר? חובה לשים גם לבן וגם תחלת. אם אתה אנוס ואין לך אחד מהם, אתה יכול לשים אחד. כמו שליד של ראש. אף אחד לא חושב שמנחתי שליד אני פטור של ראש. אם נאנסתי, יש סיפורים על זה בשואה, כל מיני אנשים, גם אדם של ניתוח ביד, לא יודע מה, כל היד שלו משותקת, הוא שם תפילין של ראש וכן להפך, אדם הניתוח על הראש. גיסי, אבל יש לי גיס חולה פרקינסון. ועכשיו ניתוח חדשני, ראשוני, ניסיוני, מדהים, שתירו לו בראש אלקטרודות, פשוט לא יומן, הוא הולך עם שלט, כן, לוחץ על השלט ככה, הכל בסדר. פשוט אין פרקינסון, לא יומן. אז הוא אומר לי, בוא תראה, הוא מעלה את הרמה בשלט, מתחיל, לרקוד לך, לא יומן, פשוט מטורף לחלוטין. שתירו לו, עכשיו, שמו בהתחלה, זה ניתוח פה, חותכים את כל המוח פה, ככה שני קווים כאלה. אמרו לו, אתה לא יכול חמישה ימים להניח תפילין, בסדר? היה שם דיונים, נירוח של הרב רם, גיסי, היה אצלו זה, ביקר, התווכח עם הרופא, לא משנה כל מיני דברים. יש מצבים, אי אפשר להניח תפילין. לא מניח של יד, מניח של... קיצור, אנוס מניח אחד, אבל רק אנוס. אולי רוצה שאם אני לא אנוס, אני לפחות, בוא נגיד, מי ששם תחלת ודאי לא חושב שהוא אנוס. הוא אומר, הנה, יש תחלת, כנראה זה התחלת. עכשיו, הקושייה שלי על מי שלא שם. גם מי שלא שם, הרי לא נראה לי כמעט שיש איזשהו רב רציני, שאומר, אני בטוח שהתחלת החלשה היא לא תחלת. אני לא חושב שמישהו כזה. בסדר, נראה לי, נגיד, ריבוש של וייס, שהוא המתנגד הרציני, כמעט המרכזי לנושא הזה, אין הוכחות. בסדר? שזה התחלת. אני לא מסכים איתם, אבל ככה הוא סובר. אני לא חושב שהוא לרגע אחד מתכוון לומר שזה לא התחלת. לא רק אין הוכחות, נראה שזה לא, אבל בהחלט יכול להיות שזה כן. אוקיי, אז הנוס אתה כבר לא. יש לפניך התחלת, אין שום איסור לשים, אז למה אתה לא שם? מי יתיר לך זאת? יכול להיות שאתה מבטל עכשיו בידיים, מצאת עשה דאורייתא, וטלית, ודרבנן, ציצית, לא משנה, בזה שאתה שם עליך בגד ארבע כנפות, בלי ציצית, בלי ציצית. להתחלת, לחייב לשים תחלת, חובה לשים תחלת, כשיש תחלת, חובה לשים תחלת. כל הדורות לא שמו תחלת, כי לא היה שום כלום, הנוסים גמורים היו. וככה זה התחיל, הרי הרקע ההיסטורי הוא שהרומאים גזרו גזרת פורפרה, שהיה אסור רק לקיסרים, המותר ללכת למלכים, בגד כחול. השאר היה אסור.
נגנז.
מה? אז זה הביטוי נגנז, מה זה נגנז? זה נגנז, כי היה אסור. ממש חייבים מיטה, יש בספרי היסטוריה של פיליניוס, כל אלה, גזר, הקיסרים הרומאים לא בחלו ב... מדרג האנישה שלהם לא היה בהלימה. כן? תחלת הבגד, מוות. גמרנו. אז גזו את התחלת, היו הנוסים, חזרה התחלת לעולם, לפחות בספק סביר. כן? אז מי חיטאתי לא לשים? קושייה עצומה שמעולם לא קיבלתי עליה תירוץ. לא לעלות להר הבית, הרי כולנו מתחברים אותם את שתי הסוגיות אחד לשני. הבן שלי אמר לי בדיחה שיש רבנים שאומרים שאסור ללכת לתכלת. למה? חשש שמן גוזר אלה להר הבית. גזירה שמן אלה להר הבית. גזירה שמן אלה להר הבית. אני לא יודע, אף פעם לא בן לי חברו שתי הסוגיות על אחת השנייה. הר הבית, אין שום חובה לעלות. יש לך ספק, אל תעלה. מי אמר את זה?
בברום, כבר השלב שאומרים, אל תשאלו תחילת, אל תשאלו הר הבית, תעזבו.
כן. דווקא לי יש מסורת חשובה בנושא הזה. ממש בשלב האחרונות, הרב ברום רצה להציע להתרשות הישיבה בשילה. הציעו לו, שיתחו בינינו, אני באתי לפגישה, איך שהתיישבתי, הוא ראה את התחילת, חשכו עיניו. לא חשכו, אמרו, זה שאלה. אז הוא נסע לרב ברום, בכלל לשאול אותו אם אני ראוי לתפקיד, רב ברום, אמר מה שאמר, לא משנה, אני לא צריך לעשות מספד בחנוכה, לא מספדים בחנוכה. אתה מתחבר בפניו, אני לא. אז אמר שאמר. נקבור עכשיו בהופעות של צמא ביתת כיסלו יודעים שבוע שעבר בשבועיים, אז איש הריבו הזמין את אבא מפריד לעלות לבמה, אמר הזמר הקדוש והצדיק, אז אבא מפריד אמר, נו רק אתה יכול להפוך מספדי למחול, זה שיר של איש הריבו. אז אמר לו, ולא מספדי ביתת כיסלו, מה קרה לך? אז הוא אמר לו, שאמר לו, אז הוא שאל אותו להתחיל. הוא אמר לו, זו אמירה עכשיו ממש מהתקופה המאוד האחרונה שלו, פשוט הוא באמת לא ענה לאנשים לדבר הזה. מי שמתנגד לזה, שויטה. זה היה הניסוח שלו. אתה יכול להיות בעד, אתה יכול להיות נגד, כאילו להגיד שזה בעיה, לא, דבר גמר עבד לגמרי. שויטה, זה היה הניסוח שהוא אמר. חד משמעית. מה סביבה,
היה מישהו הולכם
בישיבה הזאת? זה תקופה יותר מוקדמת, אני חושב, לא בסוף ממש.
שנתיים
אחרונות. טוב. בכל אופן, רבותיי, אז לכן אני אומר פעם שוב, אפשר לדון ימין השמאלה, יש פה קושייה גדולה מאוד, כי הפשט של המשנה ותוספתא, שהתכלת והלבן מעכבים זה את זה, או אינם מעכבים באונס, אבל זה אותו דבר בסופו של דבר, חובה גמורה לשים גם של הדגם של ראש, גם תכלת וגם לבן וכו' וכו', אבל באונס לא. אוקיי, עכשיו, על פי המהלך הזה, אתם יכולים להבין מה רוצה לתרץ עכשיו, שמה שהמשנה אומרת, תוספתא אומרת, שהמזבחות והזה, ומעכבים אחד את השני, הכוונה היא מה? חתחילה. אם אני יכול לבנות מזבח, ואני לא בונה. אני יכול לבנות מנורה ואני לא בונה, אין דבר כזה, אתה חייב את כולם. אבל אם אני אנוס ויש לי רק אחד ואני את השני, אני יכול לעשות גם את השני, בדיוק כמו של יד, מעקב של ראש, אני יכול להניח רק של אחד, בסדר? זה התירוץ יותר על דרך הפשט שהוא אומר. זה ממש פשט פשוט גם כן. אוקיי, וזה התירוץ יותר פשוט. זה לא מתרץ, זה בחצרות. לפי זה היה בחצרות לא מתרץ, כן, אני חינם. כדי להגיד את בחצרות צריך להגיד שזה דוחק התירוץ הזה. אני אדחה לדעתי גם דוח הקצת, בגלל שאתה כן רואה שאתה אוסף את המונה שם רמות של שלוש מדרגות בעצם, כן? יש דברים שמקבים את זה גם באונס, כמו לולב, כן, כדוגמה, גם אני אלוס ואין לי לולב, אני לא אתול שלושת המינים האחרים. ונראה לכאורה שהמזבחות וכו' לזה ככה, זה לא משהו שהוא לכתחילה. גם אנוס, אם אין אחד, אל תעשה כלום. ככה נראה מפשט הסוגיה בירושלמי, ועוד מקומות נוספים וראשונים וכו'. לכן התירוץ הזה, אני אומר פעם, הוא יותר פשט, אבל יותר דחוק. אוקיי, התירוץ הראשון, הוא יותר דרוש, אבל יותר מסדר יפה. ולכן אני חושב שהמהלך הראשון הוא מהלך מאוד יפה, ככה נסכם אותו ונמשיך לחלק השני, והוא שכל כלי המקדש מעכבים אחד את השני, כשנכנסו למקדש הבינו מציאותית שיקח לנו שבעה ימים לבנות מזבח חדש וכו', ואם אליו הוא לא מוכר עכשיו להדליק מנורה, מה נעשה? חוץ אנשים עצו רק פח שמן אחד וכו' וכו', נדליק את המנורה בחוץ, ולכן הדליקו נורות בחתכות קודשיך. עכשיו על פי זה תראו, הוא מתרץ לתירוץ של בית יוסף. עוד רגע אנחנו נחזור לקטע השני, תדאגו אותי עכשיו לעוד בית, לקטע השלישי. ובדברי אור זרוע הנעל יש לקיים תירוץ הבית יוסף. על הקושייה, דכיוון דהיה שמן על יום אחד, למה עושים חטא ימים, הלא ביום הראשון להנס, כיוון דהיה בו להדליק יום אחד, זו קושיית הבית יוסף המפורסמת, למה שמונה ימים, כולם מכירים, חבל להאריך בזה, בסדר? הרי רק שבעה ימים היה נס, נכון? יום ראשון דלק אשר רגיל, והיום השני היה נס. עכשיו, הבית יוסף עצמו מתרץ כמה תירוצים, אני ראיתי, אמרתי לכם פעם ספר, 500 תירוצים לבית יוסף.
כן, יצא מהדורה חדשה שם.
500?
כן. מה, כמה? אלף תירוצים.
אלף, זה שנה ב-2000, זה תור הדסי. אוסיף והולך, כן. זה, תראו, זה היה איזה אברך שלא היה לו חתן את הבנות, והיה צריך להוציא ספר על משהו. זה אמר לי פעם, בעל בית דפוס ירושלמי, אמר לי, אני פעם שבוע מגיע לפה, זה מישהו מצא, תעשה לי טוב, תדפיס לי רק איזה 100 עותקים, מה תעשי 100 עותקים? אני, יש לי כמה בנות שהגיעו לפרקן, אף אחד לא רוצה להתייחס אליי, אני איזה אברך בזה ישירה בן 800, אני עושה ספר, אני יכול להוציא דף לזה, בא למחבר ספר, ודירת הרמס טובה, ומודפיס ספר 100 עותקים, יש פה שידוך לבנות, יותר זול מאשר לקנות דירה, כן? אז יכול להיות שגם היהודי ההוא זה היה ככה, לא רוצה, לא מזל זה, לא צריך 500 תירוצים, זה יפה. ברור שחלק גדול מהם זה כל מיני דרושים ורם וזצות ופרפראות לתורה, שגם זה חלק מהתורה, בסדר? יש שם כמה עשרות תירוצים פשטים בספר הזה. אחד התירוצים החידויים, שבית יוסף עצמו עובר, אומרים הבית יוסף, שמה שקרה זה שבלילה הראשון מילאו, ופתאום ראה את הפלא, הקד התמלה, הפח התמלה מיד. אז כבר בלילה הראשון היה נס. בסדר? עד כאן תירוץ על בית יוסף. מקשים האחרונים על הבית יוסף הזה, אז אם ככה היה גם כן שבע ימים, למה? כי ביום השמיני הנס לא היה צריך, לא היה צריך להתרחש. כשהדליקו את הנרות של היום השמיני, באור ליום השמיני, כבר לא היה צריך להתמלא הפח עוד פעם. למה הוא לא היה צריך להתמלא עוד פעם? כי מחר כבר יהיה שמן טהור. ביום השמיני, במוצאי היום השמיני, באור לתשיעי כבר היה להם שמן טהור. נכון? אז בעצם זה שמה, שבגלל, עכשיו הבאתי את הקושייה מצד לצד. אם אני אומר שבלילה הראשון כבר היה נס, אז היו שבעה ימים נס מהיום הראשון. קודם אמרתי שהנס התחיל מהשני עד השמיני, עכשיו לא, מהראשון עד השביעי. ביום השמיני כבר לא, יכול שקרה נס הזה, למה שיקרה? למה שקדוש ברוך הוא יעשה נס כזה? באנו למנורה, עמדנו עכשיו אור לשמיני, מילאנו אותה, אנחנו מסתכלים עכשיו על הפח, למה שהוא יתמלא? שלא יתמלא, ומחר בבוקר יגיע לשליח, אם אני מהשמן כבר. אחר בוקר, אחר הצהריים, לא משנה, יגיע, ביום השישי כבר היה, שמן רגיל, שמן טבעי, לא שמן ניסי. זו קושיה שאתם מקשיבים הרבה אחרונים על הבית יוסף. הוא אומר, על פי זה נפלא ביותר. כן, שמה היסוד פה? לא, יש לנו שבעה ימי הליל על הנס של השמן, היום השמיני הוא נס הזאת חנוכה. תחזרו על הפסקה הקודמת רבותיי, הוא דיבר הרוזר הוא ענל שכתב שלא נגמר המזבח, עד אחר זיינים מחנוכה, לכך נקרא שם המועד חנוכה. השם חנוכת המזבח, שנסתר ובנעו וחנכו בחדש, תודה רגע נחזור לזה. כבר זה לא נגמר, כחר הזיין ימים, מצד זה לא חנכו רק ביום החטא. ואז נעשה עיקר החינוך, על כן בזה מובן היטב למה קוראים ליום האחרון של חנוכה, זאת חנוכה. שום דעה זה היה באמת חינוכו של המזבח. על כן באמת קוראים לו זאת חנוכה. אופה, אני רואה ששמעתי פה שני משפטים. המשפטים הבאים, הוא אומר, ואז יצא לפי זה הרבותה שמה, שהנס ביום השמיני מה היה? החנוכת המזבח. ולא רק זה, כל חנוכה היא בעצם ביום השמיני, לא חנוכת המזבח, חנוכת המנורה הייתה ביום השמיני. בשבעת הימים הראשונים, איפה הדליקו את המנורה? בחצות קודשך, בצורה סוג ב', לא לכתחילה. ביום השמיני, פעם ראשונה, הכניסו את הפנימה. יוצא שהיום השמיני הוא יום שנכפל בו כיתוב. הוא גם היום חנוכת המזבח, שעד עכשיו לא היה לנו. עד עכשיו אמרו, לא, כל בסדר. המנורה, כל השמונה הימים היה. המזבח היה ביום השמיני. אומר, לא, גם המנורה, וזה החידוש העיקרי שעולה מדבריו פה. להגיד שזאת חנוכה, זה גם חנוכת המזבח, זה כבר הרבה לפניו, אמרו. זה גם כן נפלא, מגיעה תענית, אבל זה חזק בתודעה שלנו. להיכנס לראש בכלל שחנוכה, שימו לב הרי, המילה חנוכה זה מאוד מעניין. השם חנוכה זה לא שם של הגננת. אני שלפעמים יש כל מיני כאלה חידונים שעושים לילדים בגן, שמותיו של החג. נכון? חג הביקורים, חג הבגדים הלבנים, חג הגבינות, חג הזה, נכון? לשבועות יש הרבה שמות. אין לזה נפקא מינה הלכתית, למרות שקצת אולי בתפילה, אתה יכול להגיד, צריך להגיד חג השבועות הזה, תגיד חג הביקורים, לא תצא ידי חובה, אולי, לא ברור לי דרך אגב, יכול שכן, יכול שלא, לא יודע. הצרת, חג השבועות יש לו המון שמות כידוע. פסח, גם מצות, אין נפקא מינה הלכתית, גם כמה פשוט רק לנוסח של התפילה. החג היחיד שיש נפקא מינה לשם היום, בברכות שלו, זה חנוכה. חשבתם על זה פעם? בשום מועד אנחנו לא מברכים ברכה עם שם המועד. אנחנו לא מברכים לשמוע קול שופר של ראש השנה, ליטול לולב של סוכות, או לשבת בסוכה של סוכות. אני לא יודע איך קול החג הזה סוכות, יכול שכן, יכול שלא, לא יודע. תורה קרה לו ככה, זה חסר משמעות. שוב, התפילה אולי. אנחנו לא קוראים מגילה של פורים. אנחנו היינו מצפים שכן יהיה. נכון, מקרא מגילה, במיוחד לפי שעת הגרא, שיש מצווה לקרוא את כל המגילות. אתם מצפים שיהיה מגילה של פורים, מגילה של זה, מגילה של זה, כן? לא, מגילה, סתם ככה. לא מברכים לאכול מצה של פסח. אף פעם אנחנו לא מזכירים את החג בפונקציה הלכתית שלו. שם החג הוא חסר משמעות הלכתית. מה? שבת, כן, שבת, כן, מה?
זה פשוט, בדיוק כמו שבת. כי מדליקים נר כל יום, צריך לייחד את ההדלקה הזאת, שהיא לא נר רגיל, היא נר אחר.
אוקיי, יכול להיות.
לא לאורו, זה כאילו, לא לאורו צריך.
אולי זה תלוי בגרסאות השונות, של נר של חנוכה או של חנוכה. של, אתה יותר צודק, אבל בחנוכה, זה נר חנוכה, זה לא נר של חנוכה בכלל, זה נר חנוכה. הדבר הזה הוא נר חנוכה. אוקיי, הוא לא נר של חנוכה, הוא נר חנוכה. יש ייצור כזה שנקרא נר חנוכה, והתורה ציוותה להדליק נר חנוכה. לא ציוותה להדליק נרות בחנוכה, היא ציוותה להדליק נרות חנוכה. זה מדהים, זה, כאילו, המצווה מוגדרת בשם, והשם הוא מה? לא ניצחון, לא שמן, לא נס השמן, שום דבר לא מוזכר, שמו של החג נקבע על מה?
חינוך.
חנוכת המזבח. איך זה יכול להיות? אבל יש פה שמונה ימים של שעה, אני צריך לפי לעשות חג רק ביום השמיני, שאני אפילו לא יכול להגיד תאריך, כי אין תאריך, כן, זה יום השמיני לקפה בכסדה, והוא משתנה בשנה השנה, אתה יודע, ראש חודש יום היומיים, זה היה מין חג כזה נטול תאריך, קצת מושבות כזה, זה היה יוצא לנו, כן? אנחנו היינו מצפים שזה יהיה החג, שביום השמיני יהיה יום חג, רק ביום הזה. לא, שמונה ימים, איך זה יכול להיות? כי היום השמיני יצר את כל התהליך. היום השמיני שבו חנכו את המזבח יצר שמונה ימי חנוכה. בסדר? וכל שמונת ימי החנוכה האלו, זה חלק מוקדש ביום. יש שמונת ימי חנוכה. שמונה ימים חנכו. זה ראש עכשיו שצריך להיכנס אליו, להבין את כל המועד הזה, את כל השמונהים שאנחנו נמצאים עכשיו בחיתום שלהם, כל איך אחר החיתום, רבותיי, השעות האלה זה שעות כמו זה יום, זה נעילה של יום כיפר. זה מי שבעולם החסידי בכלל חנוכה נתפס כמין איזה מקצה שיפורים של, אבל מקצה שיפורים של ימי הדין. כן, יש יום כיפור וזה, הושענא רבה, חנוכה. ודורשי רשומות כבר היום אומרים שככה מפורש ונתנה תוקף. מי בחניקה, כתוב, נכון? מי במים, מי באש, מי זה, מי בחנוכה, מי בחניקה, אז באווירה חסידית זה מי בחניקה.
רק בתקוף
כבת קף, ידעת, שקוראים את המגילה בעל פה. כן, אני יצא לנו פיקס. שאלה אם זה בת קף ליופי או לחטאים, זו השאלה. קיצור, אז מי בחניקה? ויש מקורות קבלים רבים לזה, אני לא חסיד גדול של זה.
גם קראו לו קלמן הזה, שהיו
ברור. שמה?
סבא שלי קראו לו קלמן. כן. אמרו, מה זה קלמן? כי זבנו, לצנו, מרדנו.
שם דברות, כן. טוב שהוא קורא לו קלונימוס. זה רוב הקלונימוס.
קלמן כבר מסגר לו.
עכשיו הוא צריך לעשות נוטריקון של כל הקלונימוס. זה הרבה יותר מסובך. בקיצור, אם היה עיראקי כמו שצריך, היה יודע, מה זה קוף, מה זה קף. לא קרב זה כל הלילה. בקיצור, אז עלינו, זה ראש אחר בכלל של כל השמונה הימים הללו. עכשיו הרגעים האחרונים של הימים הקדושים האלה, ששם מהם מקבלים את האורות, הניצוצות, הקדושה, לוקחים אותה לכל השנה, לתרוממות עצומה, שכל המועד הזה הוא חג חנוכה. זה חגיגת החנוכה, זה העניין של הימים הללו. לא מלחמה, לא שמן, לא זה. חנכנו את בית המקדש. זה חג שהוא מכוון מטרה לבית המקדש. דרך אגב, קצת בפורים מרגישים את זה גם כן. פורים זה כבר דרך, צריך להעמיק את זה. פורים כאילו נתפס כמנותק לחלוטין למקדש. אז זה לא נכון. רואים את זה בשורה ארוכה של דברים. מיוחד, דברי חז"ל שאומרים, שהכתב שטנה שנכתב בזמן עזרא, כתב על ידי בני אמן. וחיסולו של אמן בעצם התיר את כתב השטנה ואפשר את בני המקדש. מברכים על זה הרבה מאוד, השפת אמת נדבר על זה הרבה, עשו פרשת שקלים, למה וכו' וכו'. למה שנכנס אדם אומרים בשמחה בכלל. אין ספק שגם פורים קשור ברמה כזו או אחרת לבניין המקדש. זה שבעצם בית שני נבנה פעמיים, אולי אפילו שלוש, אבל פעמיים. פעם אחת ימי פורים, וחג הפורים הוא ימי הפורים, ימי ציון לחנוכת המקדש הראשונה, וחנוכה הוא ציון לחנוכת המקדש השנייה של בית שני. בסדר?
הוא עוד לא נבנה, הוא היה תקוע באמצע.
כן, אבל הפורים ביטל את התקיעה. זה מה שאני מנסה להגיד, פורים ביטל את התקיעה, אז יוצא שבגלל פורים יש מקדש אחר כך. נכון, זה לא מיד, לוקח כמה שנים, דיונים. לא ברור, תראה, כל התקופה שבין בית ראשון ובית שני, זה ימי הביניים, זה חושך, זה אף אחד לא יודע כלום מה היה שם. חושך, תבין, זה יוון, אומר, אבל לא ברור בכלל, אף אחד לא יודע, לא ההיסטוריונים, לא התורה, לא חז"ל, לא...
אבל עושה את החשבונות, הוא אומר, מה אותה, מה אותה?
כל חשבון תעשו אותך את השני, חביבי. כל חשבון תעשו אותך את השני, תכתבו ספרים, דוקטורט, תעשו דוקטורט. דוקטורט על ימי הביניים, שזה, יש שם ממלכות מנודשות זו בזו, יש אשור, פרס, מדי, בבל, מי עולה, מי יורד, המלך ההוא כובש את זה, אבל זה, הכרוניקות הגויות נמצאות בנושא הזה בסתירות פנימיות. אף אחד לא באמת יודע מה קרה במאה השנים, שמה בערך מגלות יהויכין עד כעשור אחרי הקמת הבית. אף אחד לא יודע מה קרה. באמת, ככה זה כהנחת יסוד, תקופה מאוד עמומה, גם בחז"ל היא עמומה, גם בחז"ל היא סתירות פנימיות, מדרשי חז"ל השונים, סתירות פנימיות לתיארוכים. יש ספר מופלא, שכתב איזה יהודי בברית המועצות, היה בכלא, כתב שם סדר קורות בתנ"ך, סדר קורות בתלמוד, בעל פה הכל, משהו שלא יאומן, עם דיאגרמות כאלה, הכל כתב ידו. מדהים, אליעזר שולמן. כן? קיצור, אפילו הוא כותב שם שכל התקופה של בין הבתים היא תקופה עמומה, הוא כותב לפי תיאוריה מסוימת, אבל לא בטוח זה נכון. רש"י סותר את עצמו. רש"י בפירושו לאסתר, סותר את עצמו רש"י בפירושו לשיר השירים, יש כאלה שיש לכם איזה ראייה, שהפירוש רש"י על המדרש של רש"י, לא משנה. קיצור, בלגן שלהם. כן? אז כמה שנים בדיוק אנחנו לא יודעים, ברור שלקח איזשהו זמן, זה לא כמו פה שישר חנכו את המזבח, אבל פורים הוא צעד גדול וחשוב מאוד בדרך למקדש. חד משמעית, בסדר? חנוכה גם כן, חנוכה זה השיא, חנוכה זה חג של מקדש, לא רק בגלל שחנוכה קשור למקדש היסטורית וכו' וכו', זה כל המטרה, כל ה... לאיפה הם חותרים, לאיפה החשמונים חותרים, מה מפריע להם, מה הבעיה שלהם? אז הרמב"ם כותב, נכון, פשטו ידיהם ובנותם, עם המונם, הבעיה העיקרית, ביטלו מהם את העבודה. עכשיו בואו נסביר למה, מה יסר עוד הרוחנים? זה דקות הרוחנות נקדיש לזה טיפה. את היסוד הרוחני. מי שרוצה אחר כך תעיינו בעמוד השני, הבאתי את הנוסח שמגיע תענית, שהוא המקור שלו פה. והאור זרוע, כבר לא נספיק לראות את זה עכשיו בפנים, זה לא כזה משמעותי. כן? עכשיו נוסיף הסבר על פי דרכו של רב צדוק, של בני שכר, בני שכר יש ערכות עצומה הזאת חנוכה. שניהם הולכים אותו מהלך פחות או יותר. הרי גם בני שכר וגם רב צדוק טוענים בערכות הרבה מאוד תורות שלהם, לא רק בחנוכה, בהמון מקומות זה מפוזר. שנס החנוכה, ניסי החנוכה בתקופת החשמונאים הם בעצם פתיחת יצירתה של תורה שבעל פה, הכנה לגלות, ליכול של עם ישראל להתמודד עם מציאות של גלות עם חורבן של בית, אין סנהדרין, וכו' וכו', יש בזה אריכות עולם מאוד, הרעיון הוא ידוע, פשוט מוכר, אנחנו גם רואים את זה היסטורית, פותחים פרקי אבות. מאיפה אנחנו מכירים? מהחשמונאים. יש אנשי כסדולה, אחרי זה, שימן הצדיק. כן, אתם יודעים שיש שני קברים של שמעון הצדיק בארץ. יש בירושלים, יש ליד קיבוץ בית זרע, היה להם פרד שהם קראו לו שמעון הצדיק, הוא התפגר לבית עולמו, קברו אותו שם, שמו שלט שמעון הצדיק. ומספרים שלא אחת ולא שתיים, שיש שם טיולים של חרדים שמטיילים באזור עם הקרקרות שעושים להם שם, מבקשים לעצור, נדרשים להתפלל שם וכו' וכו'.
כמו
בעל פני הים. בפני היום, כן. זה ידוע שפעם אחת נסעו לים המלח, ירדו בדרך, פתאום צעקו לנהג תעצור מיד, ראו מצבה גדולה, פני הים, כן, עצרו שם, התבלו פה, בקבר בעל פני היום. בדרך הזו ראו איזה אמר יש פקק גדול בכביש אחד, נסעו דרך ערד, גם שם הם קבור, יש שם גם קבור נמצא לי, הפני היום, יש כמה קברים שלו, לכן גם לפני היום יש כמה קברים, כן, זה כיוון, אתה טוב. בקיצור, אז שמעון הצדיק, מה זה שמעון הצדיק? זה אלכסנדר בוקסון, גם משהו מתארת, זה בדיוק התקופה, זה שילי החשמונאים, לפני החשמונאים. ועד החשמונאים, כמעט כל התנאים שיש לנו זה מהחשמונאים והאלה, 200 שנה האחרונות של בית שני, חצי השני של בית שני, זה תורה שבעל פה. לפני זה כלום, אין שמות, לא מוזכר שום דבר. פה ושם, זה בדל מידע, אבל שום דבר. זה תורה שבעל פה. עכשיו, מה קורה? אומר רב צעדו, אומר בני שכר, יש פה מאבק, כדי שתורה שבעל פה תיווצר, חייב להיות מאבק וביעור של העבודה זרה, של האלילות ושל חוכמת יוון. כן? כל עוד יש את הקורמים הללו, תורה שבעל פה לא יכולה להיווצר. כי אם לבן אדם בראש, כל הראש נהיה חוכמת יוון, התורה שבעל פה, מאיפה היא באה? מפה, לא משם. זה לא רוח הקודש, זה לא השראה, זה לא נבואה. שבע חכם, שלמד הרבה שנים תורה, לא משנה. ומראשו הקודח, סליחה שאני אומר ככה בכוונה כדי להדגיש, זה בחדש חדשת תורה. מותר, אסור, גזרות, בלגנים. מי אמר שהוא צודק? אף אחד לא יודע. בסדר? כדי לייצר תורה כזו שתהיה תורה אלוקית, חייבים אנשים שהם שרויים בקודש. שהקודש הוא עולמם, שהשקפת העולם שלהם, שתורת החשיבה, תורת הניתוח. הלוגיקה שלהם, סליחה שאני משתמש במילה הזאת בהקשר הזה, כן? היא תורנית, היא בראש הקדוש רוצה שנחשוב. עכשיו, אם יש ראש כזה, אפשר לחדש חידושים בתורה, אבל זאת תהיה תורת השם. זה יהיה המשך של תורת השם. אבל לעומת זה, עם הראש, עם התרבות הכללית, עם כל המציאות, היא מרוב משובשת ומעוותת וכל מיני דברים, לא יכולה להיווצר תורה שבעל פה בכלל. זאת תהיה תורה שבעל פה מעוקמת ומעוותת עם היפוך פירמידה. רואים את זה בדור שלנו נורא נורא חזק, אני תמיד אומר שהדוגמה שאני נותן, כי היא קשורה לתחום המקצועי שמתעסק בו הרבה, שם זה בולט לדעתי יותר מכל דבר אחר, ההתמודדות ההלכתית עם נושא הנטיות ההפוכות. אתה מוצא היום שניים, שלושה, ארבעה, חמישה רבע לך, שאם תאסוף את כולם ביחד, תגיע למה של הקרסוליים של הנעל של רב ממוצע בליגת התוו, בסדר? כל חמשת הרבנים האלה מתחילים להשמיע כל מיני קולות שצריך להתיר היתרים, ואי אפשר וזה וזה. אתה מנתח אותם בדקה אחת, מה אתה רואה ישר? הפכו את הפירמידה. הם קודם לכל הגדירו מושגים הערביים, שאהבה זה מס, וזוגיות זה הכרחי, וזה. עכשיו בואו נתאים את התורה לרעיונות המערביים האלה.
פיקוח
נפש. מה?
פיקוח נפש.
הלוואי והיו אומרים פיקוח נפש, אתה מבין?
לא, מי שאמר.
אני אומר, מי שאמר, זה שאמר פיקוח נפש, אתה יודע איך שאני יכול לחיות. כי הוא משתמש לפחות באיזשהו ביטוי הלכתי. הם אפילו לא משתמשים ביטוי הלכתי, אתה שומע, אתה שומע בלשון שלהם, כן?
לא, הוא לא אומר שאנשים יתאבדו. אמר שלחיות בלי זוגית זה
עדיין הוא איך שהוא משתמש במילה הלכתית איך שהוא נסבל. תראה לך דוגמה למשל, היה ויכוח שאני כתבתי את מאמר על היחס הקהילתי, מבחינת להעלות התורה, כל מיני דברים כאלה וכו' וכו'. וחילקתי, אמרתי, הרב אריאל, ישבנו 500 מדרגות וכו' וכו'. כתבנו כל ממש טבלה, מדרגה, כל הידע, מה הוא מוגדר, מה הוא עושה ומה הדינים הנוגעים לגביו. כן, שליח ציבור, לא להעלות תורה וכו'. כאשר אליי רב מסוים, זוהם כולו. אומר לי, זה בלתי אפשרי מה שאתה עושה. אמרתי לו, מה, אתה מבצע הדרה ופוגע בהנחחה שלהם. מה עשיתי? לא הבנתי. אמרתי, תגיד לי, איפה כתוב בשולחן ערוך הדרה והנחחה? אתה יכול להסביר לי איפה את המילים האלה? שמת למה ש... זה לא יומן. יש איזה מצווה, הדר לא תדיר והנחח תנחיח? לא יודע, מה?
והדרת.
והדרת, והדרת, כן, והדרת, כן. טוב שלא תדור שתדור. הנה, ממש ראייה, הנה, טוב שלא תדיר ושתדיר, הנה. תדיר, שלא תדיר, תדיר קודם. אנחנו כבר ראייה הפוכה, שצריך דווקא להדיר. קושייה עליו, חבר שלא אמרתי לו את זה, לא חשבתי על זה אז, הנה הוכחה. אתה מבצע הדרה ופוגע בהנחחה שלהם.
הרב, יש תחייה, תדיר במקודש.
כן, בדיוק, תדיר במקודש, כן, כן. זה יהיה קדש בישראל, אחד הפשטים זה זה, כן, קדש בישראל, זה, טוב. אז אני חתית חושב שפשט רוב הראשונים, ככה משמע, ששני גברים שחיים ביחד וחיי אישות, שירות את עצמו אישות, לא משנה, תקרא את זה שאתה רוצה, אז מאוד ייתכן שחוץ מעליו דאורטה שלו, אם שכב זכר, הם עוברים עליו דאורטה נוסף שלא יהיה כזה, בהחלט ייתכן, סביר לדעת שלפי כמעט כל ראשונים זה ככה נכון. בכל אופן, לידי נהנו, זה אתה רואה, עכשיו מה קורה? הוא בא ואומר לי הרב, רגע, מה, לא מצאו פתרונות הלכתיים, מכירת חמץ? אמרתי לו, מה מכירת חמץ? אתה רוצה שאני אמכור את הבית לגוי? מה כאילו, אני אומר, זה יעבוד, לא, אתה בא מכירת חמץ, אתה קשור פה בכלל. כן, נגיד לבחור אותי, תמכור את הבית שלך לגוי. מה, חייתי לריב, מי מוכר את מי לגוי? מה, אתה תראה לי בכלל, אבל אמרתי לו, שוב, למה זה ראש עקום? למה הילל לא יכול לתקן פרוס בול, ובית הילל שלנו לא יכול לתקן פרוס בול? כי הילל היה ראש של תורה, ובית הילל שלנו ראש עקום. מה?
אמרתי שאנחנו כבר בלעתיד לבוא, כי לעתיד לבוא לחכבת שמה, היום פחות לא
כבטיל אל
זה בטוח.
כן, כן. כבר זה, חצי דרך הלכנו, כן. חצי דרך הלכנו, אז הרב שמואל אליהו פעם דיבר, אמרו למה יש לך כל כך נגד בית הלל. אמרתי לו, יש כלל בהלכה, מה בסנה זה? בית דין השריעה. מה זה בית דין השריעה? בית דין שתמיד מתיר, לא מתייחסים אליו. עכשיו, מה הוא אומר בעומק? מה זה בית דין שריעה? מאיפה מגיע הראש הבית דין שריעה? זה ראש עקום. אני קודם כל הגדרתי, על פי התרבות המערבית, כל מיני דברים. הייתי תורני נטו, אז לא הייתי בית דין שריעה. מה הייתי עושה? פעמים, כן, זה מה שהיה התוצאה הכרחית. ברגע שאני הגדרתי מראש משהו שתרבות חיצונית לתורה הכניסה לי ללב, שהכל צריך להיות מותר, עכשיו את הכל אני אתאים לזה ואני אמצא תירוצים עם פולפולים, יש שם כמה תמידי חמים לא רציניים, אבל מתקרבים לרציני, יודעים לפלפל יפה, חבר סבור סבור, תמצאו תמיד את תקדים, איזה שוט, אני לא יודע מה, צל צילו של הר, וימצאו איזה משהו, שוט צל הרים, וימצאו משם איזה משהו להתיר, בסדר? אבל הראש, איתו מתחילים את הדיון, הוא ראש עקום. עכשיו, תגידו לאורך כל הדורות, באו חכמים, תשקדו בתקנת הגונות, וכו' וכו'. זה כשאין חוכמת יוונית שעולשת בהיכל. כמו שהרב קוק מסביר בהרחבה בעין הים, פורסם, ועוד כמה וכמה תורות, של הרב קוק בדרשה בנושא של חנוכת האוניברסיטה, וכו'. כן, עכשיו, קודם צריך הרבה מקומות. היום שנכנסו יוונים להיכל, יש איזשהו היכל של קודש קודשים, שהוא צריך להיות טהור. וכשהוא טהור, אפשר לייצר תורה שבעל פה. עם קצת השפעות פה ושם, אבל יש תורה שבעל פה שהיא תורת השם. אם ההיכל תמה, אז אין דבר כזה. צריך להיות בסיס של היכל ועליו תוספת. ובחטא אין ספק של הרוח, הגישה שלו הייתה, תוספת, תוספת, תוספת. בקי עצום, כל ספרי הפילוסופיה הגויים וחכמים, זה בוודאי. יפת אלוהים יפת ביפתו של שם. ומה אומר? יפתו של יפת באוהלי שם. כשזה נכנס לתוך האוהל של שם, לא כשזה נכנס לאוהל שלהם. הבית, האוהל, בית המדרש צריך להיות שלנו. עכשיו אנחנו מכניסים אליו פנימה כמה דברים, שכוח, בסדר, אפשר בגבולות מסוימים לעשות את זה. אז זה ממש פתח לדיונים שלנו בשבועות הבאים, שנתחיל לדבר על העניין של היחס של, של, של תורת החסידות לתרבויות זרות וכו'. באים פה רב צדוק בבני שכר ומת על יסוד הזה. למה חנוכה היא חנוכת המקדש? כי כשאין מקדש לא יכולה להיווצר תורה שבעל פה. חנוכה הוא חג יום ההולדת של התורה שבעל פה. זה המשמעות של חנוכה. אנחנו יושבים פה בבית המדרש עכשיו מכוחו של חנוכה. מה שאתם עושים היום, אברכים, יקרים וצדיקים וקדושים, כל היום זה עוסקים בחנוכה, בנגזרות בתולדות של חנוכה. הש"ס, הבבל, לירושלמי, זה הכל תולדות של חנוכה. התולדות האלה נולדו כי חנכנו את המקדש. בלי מקדש, בלי מזבח, בלי מנורה, זה לא היה יכול להיווצר. לכן זה לא נוצר, לכן זה התקוע. כי אין מקדש, כי זו תקופה של חושך. ברגע שיש מקדש, יש אור. יש אור של קדושה, עכשיו על האור הזה נוסיף. רחמי ישראל, כל הדורות עשו את זה. כן? עשו את זה לא כל הדורות, הרמב״ם כאן, מלכים פורסם, אבל כל החכמים שלו, כל הדורות הכירו ולמדו ושמעו חוכמת הגויים, הכיסו פנימה, אבל היה בסיס, יסוד, מוסד מאוד 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 פשוט, של מה הכי מחייב אותי. נכון, קיבלתי לכם את הדברות שלי עם גבי גזית, ואמרתי לו שאי אפשר לאהוב, כן, חיים בלי אהבה. אמרתי לו ש... סיפרתי לכם, לא סיפרתי. התראיינתי ברדיו, ואמרו לי, מה הרב, אתה מציע לחבר'ה האלה לוותר על אהבה? אמרתי, מה פתאום, לוותר על אהבה? אהבה זה הדבר הכי חשוב בעולם, כי אהבה נעשה הכל, אהבה זה ערך שיש כל האמצעים. אתה כשומע שהאום רעיין אומר, עוד רגעי נראה אורתודוקס ראשון שמתיר פה זוגיות אחד מנית. אמרתי לו, גבי, אני לא מבין איך על דעתך לוותר על אהבת השם, זה דבר שהוא, אי אפשר לך כל אדם, זה לא שייך בכלל. היה שקט אחרי הקו, אחרי זה הוא חזר אליי. זה שתי תפיסות, של איך אני מתחיל מהאיכל, מתחיל מהקודש, זה שאני פעמיים ביום אוהב אהבת את השם אלוהיך, בכל אהבך וכל נפשך וכל מאודיך, זה השורש שלי. עכשיו בוא נראה, יש נפשך, יש מאודיך, יש לי נפש, יש לי מאודיך, יש לי כסף. אני אוהב את הכסף שלי, אני רוצה אותו. אם לא הייתי רוצה אותו, אז בכלל לא היה צריך להגיד, אפילו לא מוסר את כספך, כי אפילו נוטל את כספי את המונחה. אני רוצה אותו, זה בסדר, לגיטימי. מה התשתית, מה הבייסיק שלי? הבייסיק שלי עבד השם. עכשיו בוא נראה לך כל הסדר עם זה. בסדר? כסף, באו לתיר ריבית. יותר עסקה. מה המוחזק? המוחזק כסף או המוחזק אבל יראת השם? המוחזק שלי זה יראת השם. עכשיו בוא נראה איך, תראה, אי אפשר לראות, נמות אם לא יהיה יותר עסקה. אי אפשר לחיות חיים כלכליים ליתר עסקה היום. אז בואו נמצא יתרים. אבל קודם כל הבסיס הוא יראת שמיים, שחס חיילה לא נשום פני אופן עבור איסור ריבית השמש מרנו. זה יותר את הבסיס. ויש היום כאלה שתקלקלו בזה. לא הרבה, אבל יש. יש קבוצת ביניים, חצי, יש רבע מקולקלים, חצי מקולקלים. כל מיני כאלה למיניהם. אנחנו צריכים רבותיי בסיום של חנוכה, בשעות הקדושות הללו האחרונות, לקבל על עצמנו בשמחה. תודה לשם יתברך, להלל ולהודות על זה שחנכנו את בית המקדש, חנכנו את המזבח, חנכנו את המנורה, החזיר אותנו לקדושה, ולהתפלל חזק, 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 חזק. התשובה היחידה לכל תחלויי הדור של היום, חוץ מזה שחסרו הפצות, זה להביא לימות המשיח, יהיה מקדש, תהיה פה קדושה, יהיה היכל, ונערו אליו כל הגויים, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, משם זה יצא, לא רק בנבואה, גם בית הסנהדרין, בית המקדש הגדול שישב בלשכת הגזית, עליהם אומר הרמב״ם, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני ירושלים, הרמב״ם הלכות מאמרים אומר, עליהם הבטיחה תורה שאמרה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני ירושלים, זה פשט בפסוק, כי פעלה ממך דבר, וקמת ולית על זה, וזוכה דבר השם, דבר השם, יצא משם, מהמקדש, לכן הסנהדרין צריכים לצורכים לצל השכינה, ויש לסנהדרין גלו מבית המקדש, הם כבר לא סנהדרין, הם שלהי סנהדרין, עם אור אפל, תפל של חידושי הסנהדרין. מה?
כן היה הגדר של בית דין הגדול.
בית דין הגדול, יש הבדל בין בית דין גדול ובין סנהדרין. בית דין גדול זה קבלת האומה, האומה מחייבת את זה, אבל הם לא יכולים לייצר תורה שבפה חדשה כבר. כמעט כל מה שעשו התנאים מאחרי החורבן זה ארכיאולוגיה. שים לב מה עושים התנאים, רבי עקיבא ורבי ישמעאל זה הדור האחרון שדורשים. אחר כך אין כלום כבר. כל מה שעושים התנאים בהמשך זה לשחזר מחלוקות. מה הייתה דעת X, מה הייתה דעת Y, וקושיות עליהם. הבבלי ודאי. יש פה ושם מבליחה איזה גזירת דף היומי עכשיו רבי זרע מנידה, אבל סתם ככה אין דברים כאלה. כן? הכל זה ארכיאולוגיה, 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 לברר מה עשו חכמי ישראל בשביל הגזית, זה הכל. זה התורה, משם יצא דבר השם, אין דבר השם אחר. משרד לא תסור, רק עליהם. אנחנו צריכים אותם, כי הם ייתנו לנו קדושה, ייתנו לנו עוגה, ייתנו לנו מענה לכל השאלות שלנו. אנחנו צריכים תפילה בלב זועק ובשמח כאחד. חנוכה, ימי הלל ושמחה, שמחה והלל. ודאי, ומתוך תפילה גדולה לבורא עולם שיזכנו בקרוב ממש, נחזור. ואני נשן ואתה יפרטן, אמן כי אני רצון. יאללה.